אנחנו היינו לקראת סוף פרק ה', בפרק ה', אני חוזר בקצרה, בעל התניא מסביר על ההבדל בין לבושי המצוות לבין לבוש התורה. כלומר, שוב אנחנו מדברים על הנפש האלוקית, מה ההבדל בין אדם שמקיים מצוות לבין אדם שלומד תורה. ולימוד תורה הוא היכולת שלנו להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, וזה ההבדל הגדול בין לבוש התורה, זאת אומרת בין מי שלומד תורה לבין מי שמקיים מצווה אחרת. שבלימוד תורה התורה הופכת להיות חלק מאיתנו, התורה מתלבשת בתוך שכלנו, נמהלת בנו, הופכת להיות חלק מהאישיות שלנו, ובזה אנחנו מתחברים בעצם עם הקדוש ברוך הוא, כי סוף סוף אורייתא וקודשא בריך הוא חד, ולכן הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש דרך מה שאדם לומד תורה. עכשיו בסוף הדברים כותב הרב, כותב בעל התניא, שלכן התורה נקראת לחם. לחם הוא מזון לנפש, כי כמו שאדם אוכל, האוכל הופך להיות חלק ממנו, לעומת שאר המצוות שנקראים לבושים ואינם נקראים מזון לנפש. ועוד מעט נדבר על זה קצת. ופה אמר, ועל זה פה עצרנו, וכמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ד, שלבוש הנשמות בגן עדן הם המצוות, והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה. כאן אני פותח סוגריים קטנות, היה אפשר על זה לעשות סוגריים גדולות מאוד, אבל אנחנו לא נאריך כי זה לא הנושא שלנו עכשיו. והוא מה זה תורה לשמה? מה זה תורה לשמה לפי בעל התניא, ואפשר להגיד החסידות, השקפת החסידות, לעומת דברים אחרים שבהם אפשר להסביר מה זה תורה לשמה. אז נקרא קודם כל את מה שאומר פה בעל התניא. ולשמה היינו, כדי לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה, איש כפי שכלו. כלומר, מה זה ללמוד תורה לשמה לפי בעל התניא? לימוד התורה עניינו לגרום להתקשרות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. לימוד תורה לשמה זה הלימוד מהסוג הזה, לימוד שמקשר את האדם אל הקדוש ברוך הוא, שמחבר את האדם לקדוש ברוך הוא. אני חייב לפתוח פה עכשיו את נפש החיים, כי נפש החיים מאוד הרגיז אותו הדבר הזה. הביטוי הזה בלשון בעל התניא, לקשר נפשו להשם, או בכתבי הרב המגיד ואחרים מתלמידי הרב המגיד, זה דבקות. ללמוד תורה זה דבקות. עכשיו צריך להבין למה אנחנו מדברים. אדם עכשיו לומד תורה, לימוד התורה במה הוא נעשה? בשכל, נכון? באופן פשוט. עכשיו, לימוד תורה בשכל גורם לי עכשיו דבקות לבורא? איך זה יוצר? איך זה עושה את זה? ואם אני לומד את זה, איך נקרא לזה? דבקות זה חוויה נפשית. דבקות זה מציאות שבה אדם עושה איזושהי פעולה, והפעולה הזאת עכשיו גורמת לו לאהוב את השם, לרצות להיות חלק מהשם, לקרב את ה... להתקרב אל השם, להתדבק בהשם. הדבר הזה הוא נעשה לא דווקא תמיד על ידי לימוד. ונתקן פה נראה דברי נפש החיים. נפש החיים, מדבר על זה בשער ד', בעצם אני חושב שכל הספר נפש החיים במידה מסוימת נכתב בעיקר בשביל שער ד', שבשער ד' הוא בא להתווכח עם, עם, עם השיטה הזאת. לא, יש גם בשער ב' על ענייני הזמני התפילות, כאילו האם הכוונה עיקר או המעשה עיקר, זה גם, אבל פה עכשיו בשער ד', כי הספר נפש החיים הרי הוא בא בשביל להתמודד עם השאלות שאלו החסידים. מה זה דבר פשוט, כן? רב חיים מוולוז'ין, תלמיד הגר"א, כתב ספר שבא בעצם לענות על כל מיני שאלות או דילמות שהתעסקו איתם התלמידים בתקופתו, במיוחד במשיכה לכיוון החסידות. אז הוא אומר כך, כן, קודם כל הוא יוצא בגודל החיוב ללמוד תורה בכל, בשער ד', והוא כותב בדורות הללו בהבנותינו הערבים נהפוכו הגבוה הושפל, שכמה וכמה שמו כל עיקר קביעת ליבודם רוב הימים רק בספרי יראה ומוסר, באומרם כי זה כל האדם בעולמו לעסוק בהם תמיד, כי הם המלהיבים הלבבות, אשר אז יקנה לבבו להכניע ולשבר היצר מתאבותיו ולהתיישר במידות טובות, וכתר תורה מונח בקרן זווית, ובעיניי ראיתי בפלך אחד שכל כך התפשט אצלם זאת פלך, זאת אומרת
אזור,
מחוז, עד שברוב בתי מדרשם אין בהם רק ספרי מוסר לרוב, ואפילו שס אחד שלם אין בו. אני ממשיך, עניין עסק התורה לשמה, הנה לפני כן נקרא את מה שהוא אומר, בחושבם כי עניין לשמה פירוש בדבקות גדול בלי הפסק, שסוברים בדעתם שעסק התורה בלא דבקות אין כלום וללא שום תועלת חס ושלום, ולזאת כשרואים עצמם שאין ליבם הולך לזאת המדרגה של לימודם בדבקות מידי לא יתחילו כלל ללמוד הכנות וכולי. עכשיו הוא מנסה להביא דעה אחרת ואומר כך, קודם כל הוא אומר, האמת הברור כי לשמה אין פירושו דבקות, כמו שסוברים את הרוב העולם. מבין לזה איזה ראיה מהמדרש, שדוד המלך עליו השלום ביקש שהעוסק בתהילים יחשב לפני אצלו כאילו עוסק בנגעים ועולות. עכשיו הוא אומר, אם לימוד תורה לשמה זה דבקות, אז מה הוא צריך לבקש? שמי שעוסק בתהילים יחשב כאילו עוסק בנגעים ועולות. הרי בתהילים זה המקום להידבק בקדוש ברוך הוא. להגיד פרקי תהילים, בבחייה ובתחנונים, בהתלהבות הנפש. אז מה הבעיה? מכאן הוא מביא ראיה, מביא עוד כמה ראיות. אבל הוא כותב בסוף, בפרק ג' הוא כותב כך, אבל האמת, כי עניין לשמה פירוש לשם התורה. מה זאת אומרת? כן, הוא עכשיו מעריך בזה, אבל מביא לזה גם, שזה מדרש, דברי רבי לזר ברבי צדוק. מה פירוש לשם התורה? עכשיו באמת השאלה היא מה זה לשמה, אולי לפני שנענה את זה, אז נראה מה כותב הרמב״ם. הרמב״ם בסוף הלכות תשובה, כן, סוף ספר מדע, מדבר הרמב״ם בנושא ואומר כך, אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה, כדי שאקבל הברכות הכתובות בתורה, או כדי שאזכה לחיי עולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהיר התורה מהן, כדי שנצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יחרט מחיי עולם הבא, אין ראוי לעבוד את השם על דרך זה. שעובד על דרך זה הוא עובד מהירה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובד את השם על דרך זה, אלא עמי הארץ ואנשים והקטנים. שמחנכים אותם לעבוד מהירה עד שתרבה דעתם ויעבדו מאהבה. אני עכשיו קצת זאת אומרת, האמת שכל הפרק מדבר על זה, זה הפרק העשרי, הפרק האחרון בהלכות תשובה. אמרו חכמים, אני דילגתי קצת, כן, להלכה ד', אמרו חכמים הראשונים, שמה תאמר, אני אלמד תורה בשביל שיהיה עשיר, בשביל שיהיה קרא רבי, בשביל שיקבל שכר בעולם הזה הבא. תלמוד לא אמר, לאהבה את השם. כל שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה. ועוד אמרו חכמים, במצוותיו חפץ מאוד, במצוותיו ולא בשכר מצוותיו. וכן היו גדולי החכמים מצווים לנבוני תלמידיהם ומשכילים בייחוד, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל טובה, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל כלום, לפני שהוא הרב ראוי לשמשו, כלומר יפדו מאהבה. כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר וכדי שלא תגיע עדיו פורענות, הרי זה עוסק בה שלא לשמה. הוא מגדיר על דרך השלילה. אם אתה עוסק בתורה לצורך משהו חיצוני אחר, לקבל שכר או שלא תגיע אליו פורענות, והשכר זה יכול להיות שכר גשמי, זה יכול להיות כבוד, זה יכול להיות כל הטובת הנאה שהיא, נקרא לזה כך, או שלא תגיע עדיו פורענות, אתה יודע מה, שלא יחשבו שהוא טיפה, שלא יבזו אותו, שלא ישפילו אותו, שלא תעודת בגרות, כל מיני דברים כאלה. הרי זה עוסק בה שלא לשמה, וכל העוסק בה לא להירה ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שסיבה בה, הרי זה עוסק בה לשמה. ההגדרה של הרמב״ם, הוא בא ואומר, מה זה ללמוד תורה לשמה? זה ללמוד תורה בגלל שהשם ציווה ללמוד תורה, לא בגלל סיבה אחרת, לא בגלל סיבה צדדית, אלא בגלל שזה רצון השם שיעסקו בתורה. וכן בכל שאר המצוות, לעשות מצווה לשמה, זה לעשות מצווה בשביל ש כי זה מה שהשם רוצה. נחזור עכשיו שוב לשאלה, מה שכותב נפש החיים, מה זה לשם התורה? אז אלא עניין לשמה הוא לשם התורה. שוב, להגדיר את זה על דרך השלילה יותר קל, להגדיר על דרך החיוב יותר קשה. כשהוא כותב פה, אז כן, ללמוד לשם התורה, מה זה הכוונה ללמוד לשם התורה? הוא גם מסביר בהמשך, כן? היינו, לידע ולהבין, להוסיף לקח ופלפול. אני מנסה להסביר מה כותב נפש החיים. נפש החיים אומר דבר כזה. יש תורה. התורה, כן, איך הוא אמר? מושפלת. כן, איך הוא אמר? בדורות הללו, הגבוה הושפל. נשים לא לומדים תורה כמו שצריך. התורה כביכול, עכשיו יש פה האנשה של התורה, התורה כביכול היא מבאסה, לא לומדים אותה. מוטלת בקרן זווית, אין מי שדורש אותה. בואו נלמד בשביל התורה, לרומם את התורה. בלשון הבעלתה, כן, בלשון נפש החיים. אם הנהגת האדם בשעת עסק התורה בדיני המצוות הלכותיהם, אמר ודבר בהם, רוצה לומר דיבור בדיני המצוות הלכותיהם, יהיה לשמן, פירוש, לשם הדברי תורה. היינו לידע ולהבין, להוסיף לקח ופלפול. אז כמו שמישהו כתב איזה ספר, ואף אחד לא קורא את הספר, אף אחד לא לומד את הספר. והאדם הזה יודע שהספר הזה יש בו דברי חוכמה נפלאים. אבל אין אנשים, זה לא מעניין אותם. אז עכשיו באים אנשים, והם עושים את זה, למה לומדים את הספר הזה? לכבודו של הספר. אתם מבינים מה אני אומר? לשם התורה, לכבוד התורה, שהתורה תהיה מכובדת, שיהיה מי שעוסק בה, שיהיה מי שלומד אותה, שיהיה מי שהוגה בה, שיהיה מי שמפלפל בה ומעמיק בה, זה נקרא לשם התורה, לימוד לשמה אצל נפש החיים. חיים מבולושן.
יש החיים ודאי, אבל חושב ש...
אבל כולם אמרו...
כי השם ציווה.
כולם אמרו שהשם ציווה, אף אחד לא אומר שלא. זה נקודת הבסיס. גם הרמב״ם אומר שהשם, כולם, כן, אבל... הרמב״ם, מה הרמב״ם אומר? העוסק בה לא להירה, לא לקבל שכר, אלא מפני אהבת האדון, כל הארץ שציווה בה, הרי זה עוסק בה לשמה. מה ההבדל בין הרמב״ם לבין נפש החיים? אורייתא וקודש הבריך הוא חד, נכון? הרמב״ם שם יותר דגש על השם, ונפש החיים שם יותר דגש על התורה. נכון? הרמב״ם אומר, אתה לומד תורה כי השם ביקש מאיתנו ללמוד תורה, אז אנחנו עושים את רצון השם. ונפש החיים אומר, אנחנו לומדים תורה כי התורה מסכנה, צריך לרומם אותה, לשם התורה. לא, היה אפשר לפתוח פה עוד נושא, אבל נעזוב את זה עכשיו. עכשיו, מה זה מה שכותב בעל התניא?
שאז לפי הנפש החיים, אז ללמוד תורה סתם זה גם.
מה זה סתם?
כאילו, לא לשמה,
לא לשמה, זה אז לא לשמה, זה כבר אמרו חכמים, יש שתי מקומות הרי בש"ס. מקום אחד כתוב, לעולם ילמד אדם תורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ובמקום אחר כתוב, כל עולם התורה שלא לשמה, ראוי היה לו שנתהפכה שליתו על פניו. שלא בא לעולם, כל מיני דברים כאלה לא נעימים. והתוספות שמה עושה את החילוק המפורסם, שהלא לשמה, שלעולם ילמוד, כי מתוך זה יבוא לשמה, זה שלומד בשביל כל מיני טובות הנאה, שיקראו לו רבי, שיכבדו אותו, שיתנו לו כסף, שיהיה לו בגרות, שיקבל מלגה, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. והלימוד תורה שזה שכתוב, שראוי היה שלא נולד או שלא, זה מי שלומד בשביל לקנטר. לקנטר הכוונה, הוא לומד על מנת שיהיה לו עכשיו נשק, בשביל לבלבל כל מיני אנשים ולהסיט אותם מדרך התורה, בשביל להראות להם שהתורה זה שטויות. זאת אומרת, זה כאילו ממש בתור אויב לתורה. זאת אומרת, אם הוא אויב לתורה, אז זה לימוד התורה שאסור ודאי. אבל אם זה לא מצד אויב לתורה, אלא בגלל סיבה אחרת, אז עכשיו, למה אתה אומר שנפש החיים הוא אחר מהרם פה? כאילו, זה תורה לא לשמה.
לא, כי אם אתה לא עושה את זה, אם אתה לומד תורה, לא בגלל כזה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאתה רוצה, אז אתה לא מקיים תורה לשמה. לפי נפש החיים, אם אתה לומד תורה סתם, זאת אומרת, לא בשביל כזה, סתם.
אתה אומר כאילו, היוצא מזה, ככה נהיה. כי אתה אומר, סוף סוף התורה נלמדת. כן. אז גם אם הוא עושה את זה בשביל טובת הנאה,
אז זה
הרי הרמב״ם מביא מדרשים, המקור של הרמב״ם פה זה מדרשים, זה פרקי אבות. אם ככה זה קושיה על הנפש החיים, כי
הנפש החיים
משלוקח
את הוא יותר מתייחס לשילתו שלא נשמע ושילתו על פניו
זה דווקא הפוך, כי נשמע מנפש החיים שלא הרבה אנשים עומדים בקריטריון הזה, בגלל זה צריך להגיד את זה. למרות שהיום תשאל עובד נראה שאף אחד לא יגיד לך את התירוש של נפש החיים, כאילו שבגלל זה הוא לומד תורה. בעיקרון הרמב"ם יותר מכיל.
למה היום אנשים לומדים תורה?
להתקדם
זה אגואיסטי. אני לא אומר בשלילה, אגואיסטי זה לא דווקא רע. מה זה להתקדם? למה חשוב לך לדעת תורה?
כן, לקדם את עצמי, למנת להתקדם את העולם.
למצוא
משהו יותר גדול, להתעסק בחוכמה.
בכל דבר שיש סיבה אחרת שבגללה אני עושה את זה, זה נקרא לא לשמה.
על פי מי?
כמעט כך. אלא, שוב, אני כאן הולך קיצוני, זה נפש החיים, הוא בא ואומר. אלא, זה לשם התורה.
לא, אני חושב שבתירות שלי אני עומד בקריטריונים גם של התניא וגם של זה, וגם של הרמב״ם. אולי של נפש החיים פחות, כאילו.
יכול להיות.
אני עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, זה בטוח. זה בטוח.
לשם הקדוש ברוך הוא זה לא לשם התורה, זה מה שאומר. יש לי... הרפש חיים פחות מכין להם...
הוא יותר מצמצם, אתה אומר. הוא אומר, זה לשם התורה. אבל זה, אבל סוף סוף הרי ודאי שנפש החיים יודע שמה שהוא אומר שזה לשם התורה, כי זה רצון השם שהתורה תהיה נלמדת. אז זה גם כן, זה לא שהוא רק הוא מחדד את זה, כל מה שהוא מחדד זה בשביל להגיד שבשביל ללמוד תורה לשמה צריך ללמוד מאמש. מאמש נקרא בעיון ליטאי. אם לא, אז זה לא... כן, יכול.
שגם נפש החיים כתב את זה בסיטואציה שתורה באמת הייתה מונחת בקרן זווית והיא לא הייתה רלוונטית.
לא, לא, זה לא בדיוק, זה בוולוז'ין באותה תקופה בליטה, למדו תורה, היו גאונים גדולים, אבל היה סחף הגדול של החסידות. והוא כותב כל מה שאמרתי, קורא לספר נפש החיים, הוא בא בשביל לעצור את הסחף של הבחורים לחסידות. ואז אחד הדברים שצריך להתמודד איתם זה תורה לשמה. אבל בוא נחזור עכשיו. יוצא שלפי שיטת החסידות ושיטת בעל התניא, לשמה לקשר נפשו להשם. זאת אומרת, לימוד צריך להיות לימוד רגשי יותר מאשר שכלי.
מי אמר? הרב המגיד, מה שהרב המגיד אמר עם הדבקות זה מילא, למרות שגם שם הרבה יותר של דבקות הכוונה היא דבקות חוויה נפשית, אלא דבקות מהותית, שמהות הנפש ידע. אבל פה כל שכל הפיזות, כשאני כותב לקשר נפשו, אני אומר שזה חוויה שהנפש לי קשורה. וזה באמת שהנפש לי תהיה קשורה.
יכול להיות, תראה, בוא נגיד ככה, מה שאתה אומר, המילים ודאי מסכימות עם זה, זאת אומרת, יכולות לקבל את זה, אבל אני חושב שבעל התניא עמד פה באיזה קונפליקט. אני, כן, סליחה שאני כאן מכניס את ראשי פה בין הענקים, אבל הוא מסתכל, כן. מצד אחד הוא היה מבית מדרשו של הרב המגיד. בבית מדרשו של הרב המגיד, לימוד תורה לשמה זה לימוד בדביקות. זה לימוד רגשי. זה לימוד שצריך לבנות אצלך משהו ברגש. ובעל התניא כל כולו שכל. הוא אחד הכי שכליים שיש מתוך עולם החסידות, אם לא השכלי שבהם. הוא שם בכיס הקטן את כל הליטאים בעניין הזה. אז הוא חייב פה למצוא איזושהי פשרה שהיא מסתדרת בשבילו גם. אני לא יודע. אני לא רק אומר את זה בתור מציע. לא בתור... כן.
אני רוצה לדבק עכשיו
בבעל התניא, אני לומד תניא. לא, לא. מה זה תניא? זה לא תורה. אם אתה לומד משניות, אז מה, אתה רוצה לדבק ברבי? אם אתה לומד גמרא, אתה רוצה לדבק ברבשי? מה זאת אומרת? מה קשור מי כתב את זה?
אם אתה רוצה לדבק ברב קוק, אז אתה לומד ספרים של הרב קוק.
לא, לא. אתה רוצה לדבק בהשם. אתה רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא. וכל מי שכתבו, זה הכל... כולם הם שליחים של הקדוש ברוך הוא, אותו עניין. זה לא...
כמו בן אדם שנפטר, אתה רוצה...
אני מבין מה אתה אומר, אבל אני מבין מה אתה אומר, ויכול להיות שמישהו יכול להרגיש כך או לעשות כך. אולי כשלומדים לעילוי נשמת מישהו, ואז שפתיו דובבות בקבר, לומדים דברים שהוא כתב, ואז אולי בכוונה אתה מתכוון לזה. אבל באופן פשוט, ודאי זה לא. באופן פשוט, אדם לומד תורה, כי הוא לומד תורה. זה לא שעכשיו הוא לומד איזה סוגיה, אז עכשיו הוא לומד קצות, אז הוא צריך הוא לומד נתיבות, אז הוא צריך... זה לא עובד ככה. אתה לא נדבק בדווקא בבעל השמוע. למרות שוודאי דרכו זה. אבל ההידבקות היא הידבקות בהשם. השם נותן לתורה. או שקיבל תורה מסיני, עם שרה ליהושע, שהוא לסקנים, סקנים וחרמים, זה היה שכנסת הגדולה.
אז אם ככה זה לא משנה מה לומדים, אתה לומד תורת או גמרא או משנה או תנ"ך, או שתקרא תהילים, או שתגיד.
קודם כל נכון, זה באמת לא משנה מה אתה לומד. כל אחד ראוי לו שילמד משהו קודם כל שמתאים לו.
ואז זה כבר לא לשמה, כי...
למה זה לא לשמה? אני רוצה להסביר. אני מה שהתלבטתי קודם להגיד את זה או לא להגיד את זה. שואל אתכם שאלה, יש כלל גדול לפום צער האגרה, כן? על זה הייתה שאלה הרי. אם מישהו נהנה מלימוד תורה, האם זה בסדר או לא בסדר? האם זה לכתחילה ליהנות מלימוד תורה? אתה ממש כיף לו ללימוד תורה. הוא נהנה, כן? אז זה ש... בהקדמה לעגלי טל, כן, אבן ניזר כותב, מאוד מפורסם, שהוא כותב שזה ממש, כך בדיוק צריך ללמוד. כי אדם הוא צריך ללמוד לשם ענה. עכשיו אני מעלה פה את כל השח, יש בבסיס זה עומדת, בבסיס השאלה הזאת עומד איזושהי מימרה שאנחנו רגילים מאוד להגיד, שהיא לפונקציה הרע אגרה, נכון? לפונקציה הרע אגרה זאת אומרת שאם אתה יותר סובל, אז השכר שלך יותר טוב. מה השם רוצה יותר? שתסבול? אתם מבינים שזה לא יכול להיות? תן לכם משל. שני בחורים התארחו אצלי בשבת. במוצאי שבת הם נסו, בטעות בתוך התיק שלהם נלחץ הטלפון לטלפון שלי, וכשהם נוסעים עכשיו בדרך אז אני שומע מה הם מדברים. עכשיו מה הם אומרים? אחד אומר, וואי, איזה שבת יפה הייתה אצל הרב יעקי, איך אני אוהב את השבתות אצלו, דברי תורה והאוכל והזה והכל, וואו, איזה בשבילי אין עולם הבא, אני מוכן כל שבת לבוא לה. השני אומר, אצלי בדיוק הפוך, אני ממש סובל השבתות אצל הרב יעקי, כי האוכל אשכנזי מדי לא מתאים לי, והדברי תורה שמה לא אוהב את הפלפולים שלו, והזה בכלל סבל לגמרי. אבל מה, בגלל שאני אוהב אותו והוא ביקש ממני לבוא, אני מכבד אותו, אני בא, אני סובל לגמרי אבל אני בא. זה שני אנשים שעושים, כן, הנמשל ברור, כן, אני מקווה. שני אנשים עושים מצווה, אחד סובל עם המצווה ואחד נהנה עם המצווה. מאיזה מהם השם יש לו יותר נחת רוח? בסברה.
שהסובל.
מהסובל?
לא, מי שאוהב להיות איתו.
לא, הוא סובל ויש לו מטרה ויש לו אידיאל יותר גדול מהסבל שלו.
אני יודעת.
אני רוצה, למה אני אומר את זה? זה, תראו, זה שאלה, זה לא סתם. היסוד העיקרי זה שאנחנו נבראנו בצלם אלוקים. בצלם אלוקים זאת אומרת שיש לנו תכונות אלוקיות. עכשיו, בתכונות שלנו, אתה, אם היית שומע את השיחה הזאת, היית מזמין עוד הפעם את זה שסובל? מה אתה רוצה? אני שותו. יש לך גשמק, אתה נהנה מזה שהוא סובל?
אבל זה השכת שלנו, לא של אלוקים.
אבל זה צלם אלוקים, זה בצלם אלוקים ברא את האדם. זאת אומרת, זה שלנו יש תכונה כזאת של רצון לאהבה, רצון, זה תכונה אלוקית.
זה לא כיף לך לבוא
אליי. קודם כל זה כן, זה כן, כי העובדה היא שכל הנביאים ובוודאי כל החכמים, כשהם מדמים את הקשר בינינו לבין אלוקים, הדימוי הכי נפוץ הוא זוגיות, איש ואישה.
אנחנו גם עבדים שלו לפני שאנחנו נוראים בזוגיות.
נכון, ובכל זאת אמרתי את מה שאמרתי. המעלה היותר גבוהה זה.
ואתה גם לא על אותו תלמיד, אתה לא מתן שכר,
זה לא קשור לשכר או לא שכר, זה קשור למשהו אחר, כאילו.
כמו האידיאל.
זה כמו, כן, איך נגיד את זה?
כמו מלמד שמלמד את התלמידים שלו לקרוא, ואחד
הסדיסט והמזוכיסט המפורסם, כן? מזוכיסט אומר לסדיסט, תרביץ לי, תענה אותי. לא. מה, אנחנו, אתה נהנה מזה שמישהו סובל? אתם יודעים, הרי כתוב שאישה רעה, מי שיש לו אישה רעה, אז זה מחפר, כבר לא יראה גיהנום. אז אחד החליט שזה המטרה שלו בחיים, בדק, עשה בדיקות לפני כן, אמרו לו, יש אחת ממש רעה, ממש רעה, איתה, אתה מובטח לך גן עדן. סבבה, התחתן איתה, וחודש, לא הכל בסדר, לא סובל בכלל. וחודשיים, בסדר, ושלושה חודשים. הוא אומר לה, תראי, אולי היה פה מקח טעות, אני לא יודע, אולי בכלל זה היה קדוש אם נאכל לו מלכתחילה, אני התכוונתי. אבל הוא, מה, אתה חושב שאני אתן לך גן עדן? עכשיו, כלומר, מה אני רוצה להגיד? זה מצחיק הדברים האלה. זה לא הגיוני שהשם רוצה שנסבול. הוא לא שם אותנו כאן בשביל לסבול, הוא שם אותנו כאן בשביל שיהיה לנו גן עדן. זה מי של, אני אומר את הדברים האלה כי זה לא פשוט לגמרי. זה היה צריך להיות פשוט לגמרי. זה היה צריך להיות פשוט לגמרי. אבל אנשים קשה להם, הם לא מאמינים בזה. כמו שאנשים יכולים לדבר המון על תשובה, אבל לא מאמינים שבאמת השם סולח להם. כי אנחנו לא מסוגלים לסלוח. כי אנחנו לא מסוגלים להגיד שעקירת הרצון כעקירת המעשה. זה לא נתפס אצלנו בשכל. בשכל האנושי זה לא עובד. כן. היה מישהו מנהל בנק, לצורך הסיפור בלבד, כן? מעל בכספי לקוחות, גנב וכו' וכו'. נתפס. ישב בכלא, יצא אחר כך אחרי שליש, ניקוי שליש, עשה תשובה שלמה. באמת התחרט. באמת באמת התחרט. יתנו לו להיות מנהל סניף? תפקיד אצלו כסף? למה לא? תשובה! עקירת הרצון כעקירת המעשה. אנחנו לא באמת מאמינים. השם כן מאמין. המילה מאמין פה לא במקום. השם מקבל את זה ככה. עקירת הרצון כעקירת המעשה. זונות מפחים לזכויות. תשובה מאהבה. בכלל. בלתי נתפס. אז יש דברים אלוקיים שאנחנו לא תופסים אותם. אבל זה ברור ש... כן, השם אומר לנו בתורה, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת ההפך, ובחרת בחיים. אז הוא רוצה שיהיה לך טוב או רוצה שיהיה לך רע?
ברור
שהוא רוצה שיהיה לי טוב. אז אם הוא רוצה שיהיה לי טוב, אז טוב, זה היה פתיחת קצת. אז עכשיו מה זה ללמוד? אז עכשיו אני אומר, ללמוד תורה, אז אדם צריך למצוא את החלק שלו בתורה שזה נעים לו ללמוד אותו, שזה מתחבר עם הנפש שלו, שזה לא פוצע אותו, שזה לא מכסח אותו. וזה תחום בעייתי. למה בעייתי? כי היום, במציאות של היום, כולם צריכים ללמוד אותו דבר. החל מיסודי ותיכון וחלה בלימודים אחרים, כן? יש מישהו, לא מתאים לו ללמוד גמרא. זה פס נשת. יש לחץ חברתי, יש לחץ עצמי, יש כל מיני לחצים, הוא חייב ללמוד גמרא. אבל הוא יותר מתאים לו ללמוד הלכה, ללמוד משניות, ללמוד לא יודע מה. מה שבעל התניא צועק ואומר, בעל התניא, נפש החיים צועק ואומר, שורה פלך אחד שאין שם ש"ס אפילו בבית מדרש, רק ספרי מוסר, ולומדים שם רק חובות הלבבות, מסילת ישרים, מהר"ל וכתבי רב נחמן. אז עוד לא היה. אבל אם מישהו, זה מה שעושה לו, זה מה שמחבר אותו, זה מה שעושה, אז זה בסדר, זה לימוד תורה, והוא בסדר. יש דבר שנקרא, בישיבות הליטאיות מדברים על זה הרבה, בעולם הליטאי, זה מה שנקרא ביטול תורה באיכות. זה מישהו שיכול ללמוד תורה, מה שנקרא להזיע, כן, להתאמץ. אבל הוא לומד בשנטי שלו, בסבבה, בשניות. האם זה בסדר או לא בסדר? אז בעולם הליטאי נוטים לומר שזה נקרא ביטול תורה באיכות, למרות שהמקורות לזה הם לא ברורים. נפש חיים, נפש חיים ודאי, אבל המקורות לזה לא ברורים, וזה באמת שאלה.
מה הגדרה של יכול? מה הגדרה של יכול? רצון זה חלק מהשיקול ביכול, יכול
להיות
שאתה
יכול ללמוד גמרא, אבל לא... זה לא... השאלה כמה הוא מתאמץ בשביל ללמוד. אם הוא עכשיו ילמד הנדסת מחשבים באוניברסיטת אריאל, הוא יקרא את עצמו.
כי הוא רוצה את זה.
מה זה משנה למה?
משנה, כי הרצון, כי בלמוד תורה נראה לי הרצון זה משהו משמעותי.
אז אתה אומר, אם מישהו עכשיו הוא בעצם לא רוצה ללמוד תורה.
הוא לא רוצה ללמוד גמרא?
הוא רוצה...
יש
עוד
תורה, יש גם תורה.
אז זה בדיוק השאלה. האם אנחנו אומרים, אתה לומד תורה, תשקיע בזה את אותו מאמץ, כמו שהיית מתאמץ בשביל ללמוד משהו שאתה רוצה. רוצה גם כי זה לא כל כך בטוח, כן? הוא לא רוצה עכשיו לקרוא את עצמו בלימוד הנדסת מחשבים. הוא רוצה לגמור את התואר ולהיות כמה שנים במקצוע בשביל להרוויח משכורת של הייטק. זה מה שהוא רוצה. זה לא נעים לו עכשיו כן, לשבת שעות ולילות בשביל לפתור קודים, לכתוב קודים. אבל הוא עושה כי הוא מבין ש... יש איזה מטרה. אם היו אומרים לו, אם תלמד מספיק, תהיה דיין, ודיין מרוויח, כמו בהייטק, אולי גם היה לו כוח ללמוד. אז בכל מקרה זה, זה לא לישמה כזה מין. זה, זה צדדי. זה לא בגלל שהוא באמת רוצה ללמוד, לא, לא הייטק, ולא תורה. אלא הוא... אבל מה הוא עכשיו פינה לעצמו הרי את הזמן הזה ללמוד תורה? יש לו עכשיו שנה, שנתיים, הוא אומר, אני עכשיו לומד תורה. אז בסדר, נו, אז לפחות שאני אלמד. זה, זה השאלה, מה שאמרתי, על לימוד, על ביטול תורה באיכות, אם יש דבר כזה. לא נכנס לזה. טוב, בואו נתקדם. בוא.
מה זה משהו כותב שהוא מביא מעץ חיים? שלירושלים נשמות בגן עדן המצוות והתורה עם הזון
הנשמות כן.
בעולם הזה והתורה לשמה.
כן, כן, אני אחרי רגע. מה זאת אומרת? לא, זה, לא, זה לשון, זה לשון הזוהר.
למעלה הוא אמר שהתורה היא מזון.
המזון לנשמות שעסקו בתורה לשמה זה לשון הזוהר.
אבל בסדר, לא יודע, זוהר, כאילו, או הזוהר יצחיים, שניהם בכל מקרה אומרים כן. דווקא לשמה. ולאל הוא אמר שלמה זה מזון, כי זה בעצם... כי הוא תופס את זה וזה
הופך
להיות חלק ממנו
כי זה לא בשביל סיבה צדדית. זה אנחנו כשנדבר בפרק ו' נתחיל עם הנפש הבהמית, אז נבין מה זה סיבות צדדיות. ובעיקרון כל פעם שאני משרת סיבה צדדית, אינטרס פרטי, אינטרס אחר, אז עכשיו קליפה.
אבל אם זה סיבה צדדית זה...
עכשיו, אדם לא יכול להגיד אני עכשיו נוטה לולב בגלל סיבה צדדית. כלומר, זה מציאות יותר דחוקה, קשה. אבל ללמוד תורה יותר קל. זה יכול להיות יותר.
השאלה שלי היא לא ביחס למצוות, היא ביחס לתורה.
לכן זה לשמה. לכן הדרישה בלימוד תורה שזה יהיה לשמה, כי אחרת, זה לשם, אם זה לשם משהו פרטי, אז זה קליפה. נדבר על זה בפרק ו'. התחלת פרק ו' וכבר מתחיל, נכנס לזה, ההבדל בין, בין, בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית. שם זה מאוד ברור. שהנפש הבהמית היא כל כולה באה לשרת את האינטרס הפרטי של האדם. אז אם עכשיו עושה מישהו משהו בשביל לשרת את האינטרס הפרטי שלו, אז הוא נופל לפחות בקליפת נוגה. אבל לפני כן, יש פה סוגריים, בסוף הפרק יש סוגריים, והסוגריים הם באים להתמודד עם שאלה. והשאלה היא כזאת. אמרנו שלימוד תורה זה מזון, ואילו מצוות זה לבושים, נכון? זה מה שהוא הביא בשם עץ חיים והזוהר. בואו ננסה במשל החומרי להבין מה ההבדל בין מזון לבין לבושים. כשאדם אוכל, אז הוא אוכל לאוכל, והאוכל הופך להיות חלק ממנו, נכון? אבל מה זה נותן לו? זה נותן לו חיות, כן? כוח, אנרגיה, חלבונים, לא משנה מה. מה עושים הבגדים? אדם לובש בגדים. מה עושים הבגדים לאדם? הם מכסים אותו, צניעות. הם מחממים אותו. אני מדבר על יתרונות, כן? הם
מייצגים אותו.
כבוד. כן? אדם ש... היה לו קטם חום על החולצה, זה חולצה לבנה, והוא בדיוק בדרך לחתונה של חבר שלו, הוא לא יודע מה הוא יעשה שם, נכון? כולה יש לך, נו, אז מה? יש לך איזה בלופ חום כאן. אבל זה לא, לא מכובד, לא יודע.
הם אומרים אמירה.
הם מייצגים
אמירה שהוא רוצה להגיד.
בסדר, אבל זה נכון. במידה מסוימת, הם מאפיינים אותו, הוא רוצה להשתייך למגזר מסוים, אז הוא לובש בגדים מאפיינים אותו במקום שהוא שם. כן. יש אחד רוצה בדווקא שיהיה לו כיפה של בנט, יש אחד הוא בדווקא רוצה שיהיה לו כיפה של גבעונים. או לא ישמע, לא משנה מה. בכל אופן, אז עכשיו, מבין הדברים האלה, מה יותר חשוב, אם אפשר להגיד דבר כזה? בוא נקרא את הסוגריים ונראה מה הוא אומר כאן. והמזון הוא בחינת אור פנימי, והלבוש היא בחינת מקיפים. אור פנימי זה משהו ש... שוב, כאן זה כבר ביטויים של החסידות או של הנסתר. אור פנימי ואור מקיף. יש משהו שהוא נמצא מחוץ עליי ומשפיע עליי, ויש משהו שנמצא בתוכי ומשפיע עליי. המזון הוא נמצא בתוכי, הוא נכנס לתוכי, הוא נבלע באיברים שלי ומתוך זה הוא משפיע עליי. והלבושים הם מחוץ לי, והם משם משפיעים עליי. משפיעים עליי חום, משפיעים עליי כבוד, משפיעים עליי מעמד, משפיעים עליי השתייכות חברתית, לא משנה מה. זה, 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 זה יוצר משהו. אומר עכשיו כאן, המזון מבחינת אור פנימי והלבושים מבחינת מקיפין. לכן אמרו רבותינו זה שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. לפי שהמצוות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון וגם לבוש לנפש המשכלת שמתלבש בה בעיונה ולימודה. היה פה איזו שאלה סמויה. השאלה הסמויה היא שהיה מקום לומר שהלבושים יותר חשובים מאשר האור הפנימי. האור המקיף יותר חשוב מהאור הפנימי. הוא אור עליון יותר, הוא אור חיצוני, הוא לא יכול להיכנס לתוכי, הוא משפיע עליי מבחוץ, הוא לא חלק ממני, זה, יש בזה צד יותר נמוך. ואז לפי זה יש פה איזו שאלה, שאחרי שכל פרק הסברנו על מעלת לימוד התורה על שנפני שאר המצוות, אז אם אנחנו אומרים שמצוות, שלימוד תורה זה כמו מזון לנפש שזה אור פנימי, ושאר המצוות זה כמו לבושים שזה אור מקיף, אז לכאורה על מצוות עדיפות להיות במעלה יותר גבוהה מאשר לימוד התורה, עונה פה בעל התניא בסוגריים ואומר, תדע לך שהתורה היא גם מקיף וגם פנימי. היא לא רק מה שאוכל, מזון לנפש, אלא היא גם נשארת בתור מקיף. כי סוף סוף אדם מקיים את המצווה הזאת גם. כן? יש קודם כל את המצווה של לימוד תורה, שזה כמו כל מצווה אחרת, כמו מצוות אכילת מצה, כמו מצוות של אור הקן. וחוץ מזה היא הופכת להיות חלק ממני. אז יש מדרגה כפולה. גם וגם. וזו התשובה לשאלה שהעליתי כאן.
יכול להיות שזה כולל בתוכו גם את הנפש החיים וגם את הרמב"ם? מבחינת הכוונה שהמצווה והאור המקיף זה לעשיית רצון השם, וההתחדשות שיש בתורה על פני שאר המצוות, זה גם רצון לדעת התורה עצמה, שזה דומה לאוכל?
אתה רוצה להגיד שהאור המקיף זה לעשות את רצון השם, והדימוי לאכילה הוא שהוא הרצון לדעת, להכיר את זה? אני לא מקבל את החילוק הזה לגמרי, כי שניהם משפיעים על הנפש באותה מידה. אני לא יודע אם אפשר להגיד שזה דווקא נקרא לדעת, וזה בגלל שזה רצון השם, או צריך להביא איזה ראייה.
גם לא מבורה שלו, שעל מה שדיבר עליו שהוא מזון, זה על קשה נפשו להשם, ולא הידיעה לדורת.
טוב, לקשר לפשוט זה דרך, הוא אומר, הקישור להשם זה דרך זה. אני לא מקבל את החילוק, אני לא חושב, אתה צריך להביא ראייה, אתה צריך להביא ראייה שהחילוק הזה בין אור מקיף לאור פנימי בלימוד תורה הוא באמת כזה.
אני יודע איך שאני
חושב. בסדר, לא, אני אומר, אני לא חושב שמפה יש ראייה. עכשיו הוא ממשיך ואומר, ולכן אמרו רבותינו זה שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, כי הוא יותר חשוב מכולם, לפי שהמצוות לבושים לבד, התורה היא גם מזון וגם לבוש לנפש המשכלת, שמתלבש בה בעיונה ולימודה, כל שכן שמוציא בפיו בדיבור. עכשיו הוא מביא פה מדרגה נוספת, והיא, הוא לומד תורה, הוא לא לומד אותה עכשיו רק בשתיקה, בעיון, בשכל, בעיניים ובמוח, אלא הוא גם מדבר, כן, כברוריה שראתה את אותו תלמיד, דבגריס בלחי שבת שבי. גם בואר, שם. הסתובבה אשתו שלו במרבה, הייתה בועטת בתלמידים בבית המדרש. זו סיטואציה קצת מעניינת. אבל הוא למד בשקט. אמרה לו, לא כך כתוב, למוציא בפה. איזה פסוק הביאה? ציטטה שם? טוב, בכל אופן, שצריך להוציא את הדברים בפה. הוצאת הדברים בפה, דיבור, הבל הדיבור, נעשה בחינת אור מקיף. כמו שכתבו בפרץ חיים. ופה זה אור מקיף מסוג אחר. אנחנו לא ניכנס לזה, כי זה לא כל כך משנה לנו עכשיו. אבל יש שני סוגי מקיפים בחסידות. יש מקיף שהוא בחינת לבושים, ויש מקיף שהוא בחינת בית. יש הבדל ביניהם. בשניהם האדם נמצא בתוכם, אבל לבוש הוא לפי גודל האדם, לפי הממדים של האדם, ובית הוא לא לפי הממדים של האדם, הוא הרבה יותר גדול, וזה ההבל של הדיבור, שהוא יוצר את המקיף של בית, וזה העיקרון של לעולם ילמד אדם במקום שהוא מתפלל, ויקבע לעצמו מקום בבית המדרש, כל הדברים האלה הם בנויים על היסוד הזה, אבל זה מביא אותו למקיף עוד יותר עליון, מקיף עוד יותר משמעותי, ש... ש, 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 כשאדם מדבר את הדברים, אז הוא בכלל מגיע למדרגה עוד יותר גבוהה של מקיף, וזה לא רק פנימי. טוב, עד כאן סיימנו פרק ה'.